מי מושלם? עמוד 136. אנחנו בפסקה הראשונה, באמצעה, בסופה. דיברנו על כך שהדרך לתקן, הדרך לתקן, הדרך לתקן את התגובות שלנו כלפי אירועים לא נוחים במציאות. הבאנו פה דוגמה ספציפית. פקידים תרדנים, חשבונות בלתי צפויים, שוקו שנשפח, ילדים שלא גומרים להתווכח. כל הדברים האלה סוחטים איתנו תגובות ראשוניות בעייתיות מאוד, שיסודם הוא בחוסר בגרות נפשית או רגשית. נפשית, רגשית. כן? חוסר בשלות, אמרנו, חוסר בשלות רגשית זה הסיבה להרבה מהצרות שיש לנו בחיים. כל הצרות שיש במרחב האנושי הן תוצאה של חוסר בגרות. מסתובבים בעולמנו בחברה תינוקות מגודלים, בני 50, 60, 70, עם המון צלקות, עם המון משקעים, עם המון בוסריות, עם פזם אמנם, כן, של שנים, מבחינת שנים, אבל מעט מאוד עבודה פנימית. אמרנו שאדם שלא רגיל לעבוד על עצמו, על הרגשות שלו, על הדמיונות שלו, על המידות שלו, הוא אדם שבהכרח הוא טראבל מייקר, הוא יגרום בעיות בחברה. הנוכחות שלו בחברה היא נוכחות שתיצור קצרים, אי הבנות, מאבקים, וכן הלאה וכן הלאה. מה לעשות? ואמרנו שהדרך היחידה בעצם למנף את המצבים האלו, כן? שהם חומרי הגלם למריבות ואי הבנות הגדולות בתוך האנושות, זה להכניס את הסיטואציה למרחב המוסרי. כלומר, נחזור על השאלה, כן? מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? בעצם זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. עדיף שהשאלה תישאל לפני שאנחנו מגיעים לפקיד. לפני שאנחנו מגיעים לפקיד, לפני שאנחנו פוגשים את הילדים המשתוללים והערבים. כדאי שזה יהיה לפני, כי אם זה בזמן שהדבר קורה, אז אני אמר, בעידנה דייצר הרע, לית מן דמדקר לייצר הטוב. כלומר, בזמן שייצר הרע פועל. אז כבר קשה מאוד להגיד משפטים כאלו, כן, משפטים מנחים, קשה. לכן, חשוב שאדם ירגיל את עצמו לשאלת היסוד הזו, שכאשר היא נשאלת בעיתוי המתאים, סוגלת להרים את המצב הגולמי, הרגשי, להרים אותו למעמד אחר לגמרי. ומהי השאלה? ראינו זה אתמול. כיצד יש ביכולתי להשתמש במקרה הזה? לצורך עבודת המידות שלי. איך האירוע הספציפי הזה, איזה פוטנציאל יש בו לחשוף בקרבי ומקרבי כוחות עילאיים, כמו סבלנות, לימוד זכות, כן, וכן הלאה וכן הלאה. איך האירוע הזה יכול לחשוף בקרבי כוחות חיוביים? עכשיו, אני יותר מחושד שלאנשים זה לא כך מעניין אותם השאלה הזו, איזה דברים טובים אפשר להוציא מהמצב הזה? לצערנו הרב, הרבה פעמים אנשים לא שואלים את עצמם את השאלה הזו. למה? כי הם מפיקים עונג מפוקפק מהתגובה הספונטנית, הבעייתית. מפיקים איזה עונג, תחרותיות, נקמות, אתם יודעים בהם? אז למה בכלל שאני אקח את חומר הגלם הזה ואני אשאל את עצמי איך חומר הגלם הזה יכול להפוך אותי מוסרי? זה לא מעניין אותי. בעוד שאני יכול להשתמש עם חומר הגלם הזה, למקסם את היריבות עם הזולת, לנקום בו. זה הבעיה. בעיה רצינית. השאלה הזו היא צריכה להישאל מתוך נקודת מוצא של רצון להשתפר. מי שלא מטריד אותו העובדה שהוא פותח את החלון ברמזור ועושה סימן מגונה לזה שעקף אותו, מי שלא מטריד אותו העובדה שכך הוא מתייחס אליו, אין לו מה ללמוד את הדברים האלה. זה לא נועד בשביל צערי הרב, אני חייב לומר. אני לא יכול לפתור אותו כמובן, אני לא רשאי לפתור אותו, ואני גם לא חושב שאפשר לפתור אותו, אבל במצב הנוכחי, שהוא עושה את הפעולה המגונה הזאת, ועוד נהנה מזה, ומרגיש איש צדק, אתם מבינים? אי אפשר לדבר איתו על דבר כזה. זה לא שייך. צריך לנצל את שעות הכושר, שמבחינה נפשית אנחנו מצויים, באקלים נוח יחסית, שמאפשר לנו לשאול את השאלה. צריך להבין, השאלות מן הסוג הזה הן שאלות הזויות במציאות החיים. זה קל לשאול את השאלות האלה פה בחדר הפילוסופי הזה, זה קל. אבל בחיים עצמם, השאלה הזו, אין לה צ'אנס, בכלל. נראה אותך מסתבך בתוך עדר של בפלו שועט. הרי ימחצו אותך בשנייה. השאלה הזו היא נמחצת בתוך הנסיבות של החיים. בתוך הנסיבות החיים. לכו תעצרו אנשים ברחוב, כן? כסוס שוטף במלחמה, ותגידו לו, כיצד יש ביכולתך לרוב? תלך מפה. זה מחפש, טירוף. אנחנו חייבים לצא, אני אומר את זה באווירה של שעת חירום, אני אומר את זה. כן. אנחנו חייבים לנצל את זמני האיכות, שהשאלה הזו יכולה להסתגנן, א', ברמה הפילוסופית, באין מפריע, וכל שכן, שהמצב שלנו מספיק נוח כדי שהשאלה הזו, היא תנסה את עצמה בפועל. זה מצבים נדירים. שתי הדברים שאמרתי כעת, ניסוח חופשי של השאלה הזו, לא להעתיק אותה מתוך הכתוב עכשיו כמו שקראתי, כיצד יש ביכולת... לא, לשאול את השאלה הזו מתוך יצירה עצמית, מתוך... או אפשר גם לקרוא את זה מפה, אבל להזדהות. כדי שנגיע לשתי רמות האלו, א', עצם שאלת השאלה הזו, בצורה משוחררת ואמיתית, ב', התעוזה לממש את השאלה הזו בתוך החיים. כדי שנגיע לשני הדברים האלו, אנחנו צריכים לשעת כושר, אנחנו צריכים לשקט, אנחנו צריכים לרגיעה, אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה בתוך שטף. החיים, קשה מאוד. פה זה מצב מאוד נוח, באמת אני אומר. אני אומר את זה לחיוב אגב. אני אומר לחיוב. אנחנו מצב מוסרי די נוח, אנחנו רגועים. אנחנו כל אחד לשעה, לשבוע, לחודש, לחודשיים, עקר ממקומו, מאותו המקום ששם נמצא האוקיינוס הגואש שלו. נכון, יש דברים שמלווים אותנו בהרגשה, בזיכרון, לא כל כך מקילים עלינו, אולי להיפתח לפעמים, מטרידים אותנו, מדיגים, נכון. אבל בסך הכל, התנאים שמצויים פה, גם ברמה, כן, שכל יחיד מול עצמו, וגם ברמה החברתית, יש פה סיוע עצום, מבחינה חברתית, האקלים החברתי הוא מאוד נוח. זה יקום מקביל, המקום הזה. יש ביטוי שנקרא יקום מקביל בפיזיקה. יקום בפיזיקה קוונטית, כן? יקום מקביל. העולם הבא הוא יקום מקביל לעולם הזה. העולם הבא יכול להיות כאן, אבל אתה לא רואה אותו. כמו במושגים אחרים. יקום מקביל. הישיבה זה יקום מקביל לרחוב. מזה גם נובע תחושת הפער שלנו כאשר אנחנו יוצאים מכאן לרחוב. וזה זה, זה מובן, הדבר הזה. בעלי תשובה מספרים רבות על כך, שהם יוצאים מכאן והולכים הביתה, הם מרגישים שהם פשוט עוברים מעולם לעולם, לא מתמצאים. זה יקום מקביל. אבל יש פה הזדמנות בלתי רגילה לתת כבוד, את הכבוד הראוי, לשאלות מן הסוג הזה. ולצפות שאפשר יהיה גם להכיל אותם בפועל, להכיל את הריבונות שלהם, כן? על מציאות החיים, על מקרה כזה או אחר, על המפגש הבא שלנו עם הפקיד. אולי אתה יודע שמחר אתה צריך להגיע לאיזה משרד מסוים במרכז כלל. אז בוא, תלמד כלל גדול לפני שאתה הולך למרכז כלל שם למס הכנסה. כיצד יש ביכולתי וכולי? דבר מעניין. כן? פה סיינו אתמול, כן? קצת עם תוספת ביאור והמכה. כיצד יש ביכולתי להשתמש במקרה הזה לצורך עבודת מידות? או איזו מצווה, שימו לב, או איזו מצווה יש ביכולתי לקיים ברגע זה? מעניין מאוד. יש כלל גדול. אין מציאות בחיים. אין דבר כזה. אין. אין מציאות בחיים שלא קשורה במצווה. אין דבר כזה. לא תמיד מצווה מתרייג מצוות, כי אתם יודעים שיש תרייג ויש ענפים לתרייג, שהם עולים לכדי מאות אלפים של מצוות. אבל יש תרייג, זה האבות, ויש תולדות. כך מסביר אחי הגר"א בספר, מעלות, לא זוכר. מעלות המידות, אז המידות. רבי אברהם, אחי הגר"א. כך הוא מסביר, יש תרייג ויש ענפים של התרייג שעולים לכדי רבבות רבבות של מצוות. אין מציאות בחיינו שלא קשורה במצווה. או מצווה דאורייתא מתרייג מצוות, או ענפי האב. יש אבות ויש תולדות. כן? או אב או תולדה. או תולדה דה תולדה, אבל הכל קשור בסופו של דבר למצווה דאורייתא. אין דבר כזה. במילים אחרות, אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בה. אין מציאות שבאמצעותה אי אפשר לעבוד את השם יתברך. או כלשון הפסוק, בכל דרכיך ידעהו, והוא יישר אורחותיך. בכל דרכיך ידעהו. כי אין דבר שהוא לא גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין מציאות חיים נורמלית. כן? למעשה כל דבר ודבר. אבל יש דברים שאנחנו לא רשאים להיכנס אליהם. כן? לא יש דברים, יש מציאויות שאנחנו לא רשאים להיכנס אליהם. למרות שגם הם, בסופו של דבר, יוצרים קידוש השם. מה שנקרא, גדול קידוש השם מחילול השם. יש חילולי שם שמיים שיוצרים עם קידוש שם שמיים גדול. שואה ודברים כאלה. כן? אבל אנחנו לא רשאים להיכנס לדברים האלה, אנחנו לא רשאים ליזום אותם. אנחנו מדברים על מציאות החיים הזורמת של האדם. מציאות החיים שנקראת בדרכנו ביום יום. כל המצבים האלה מצבים גולמיים, שעל ידי התבוננות ופתיחות אפשר לגלות את הפן המצוותי שבהם. אגב, הגישה הזו מאוד מקלה את החיים, כי לפעמים, כן, מה קורה? במיוחד אנשים שחסים על זמנם, מה קורה לאנשים כאלה? הם נשים דלג על פעולות, כן? לעשות דברים כמה שיותר מהר. כי, נו, עוד פעם עכשיו לחתוך סלט, עוד פעם לתלות כביסה, עוד פעם. זאת אומרת, למה אדם קצר רוח ביחס לפעולות מסוימות? למה הוא קצר רוח? כי הוא לא מבין שהם מצוות. הוא לא יודע איזה ערך יש בהם. אז הוא חושב שיש פעולות שהן קטנות, לא משמעותיות. אפשר לדלג עליהן. אבל אם אני מתייחס לכל מעשה ומעשה כהזדמנות לעשות רצון השם, כהזדמנות לקיים מצווה, אין דבר קטן. אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא על גדלות מי שציווה בו. כן? נראה לך הפעולה הזו פעולה קטנה. כן? אתה מבזבז זמן לחיתוך סלט עכשיו, כן? אז מחפשים, כן? מבזבז זמן לגדל עץ זית. מה? תשתל אותו שתיל רך? תביא עץ זית בין 10 שנים. שלם עליו עוד 5,000 שקל. שים אותו בגן, נגמר הסיפור. אבל אתה יודע כמה מצוות יש בגידול עץ הזית? כמה מצוות יש? כמה מצוות יש בחיתוך סלט? מה אתם אומרים? חיתוך סלט. סתם לחתוך סלט בבוקר. לא ניכנס לזה עכשיו, כן? כי זה ייקח לנו הרבה זמן. כל אחד יחשב עם עצמו, כמה מצוות דאורייתא, דרבנן, הנהגות טובות ודרך ארץ, יש בחיתוך סלט. אני בדקתי זה, אגב. ולא הגעתי עדיין למספר הסופי.
לכמה הגעת?
מה?
לכמה הגעת?
בחופשיות, ככה, מניתי ככה, שש הנהגות טובות, ממצוות דאורייתא, דרבנה, דרך ארץ וכן הלאה וכן
הלאה.
בואו ניכנס לזה עכשיו, אבל אני רק אומר, מתי? זה פשוט לא יאמן. בית ליד כביסה, כמה מצוות יש. כן? פעולות שלא היינו מאמינים, נראות לנו שוליות לחלוטין, אנחנו בכלל לא, אנחנו עושים אותם כלאחר יד, אבל לא מבינים שזה ממש קודשי שמיים. אני כבר לא מדבר על פעולות כמובן, שרת בצבא, עשות פה, עשות שם. לא מדבר, זה דברים גדולים, לא מדבר על דברים גדולים, מדבר על דברים קטנים. כן? איזה הנהגות טובות יש בשעה שאדם קם הכיסא למשל? אם אני קם הכיסא, איך אני קם הכיסא? כן? שאדם קם הכיסא, שעושה פעולה כזאת פשוטה של לקום הכיסא וללכת מחוץ לחדר. כן? שאדם פותח את הדלת, כן? פותח את הדלת. כמה משמעויות, כמה ערכים יש בפעולה כזו פשוטה. מסופר על רבי שמחה זיסל, הרש"ז מקלם, איך הוא היה פותח דלת. איך הוא היה פותח דלת? זה פשוט מדהים. אפשר לפתוח דלת בקוצר רוח, לבוא לדלת, טח, לצאת. קוצר רוח, פיזור הנפש, פיזור הדעת. פותחים דלת בשקט, בנחת, כן? דיברנו לא פעם על הצורה שבה, כן, שפת הגוף של הרב ביגון, איך הוא הולך. תסתכלו בצורת ההליכה שלו. כמה ערכים אפשר ללמוד בצורת ההליכה שלו? של הרב ביגון. מתינות, רוגע פנימי ונפשי, יישוב הדעת, ענווה, שפת הגוף. איך שאדם פותח דלת, אתה מסתכל איך הוא פותח דלת, אתה יכול לדעת במובן מסוים מי זה האדם הזה. איזה מידות יש לו. הוא מפוזר בדעתו, הוא לא רגוע, הוא לחוץ. כל דבר כזה שהמון מצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לבחר הרבה מתורה מצוות, כן? והריבוי הוא מעבר לתרייג, כן? הרבה מעבר לתרייג. והקדוש ברוך הוא גילה לנו, כן? לנו, לעם ישראל, את האופן שבו אפשר לעבוד אותו בכל פעולה ופעולה. וזה מה שנאמר פה. או איזו מצווה יש יכולתי ביכולתי לקיים ברגע זה. למה חיכה על זה לשני דברים? למה חיכה על זה לשניים? ההצעה הראשונה זה לצורך עבודת המידות שלי. ההצעה השנייה זה איזה מצווה. מה החילוק בין השניים? יש אדם שהתחבר יותר להצעה הראשונה. כן? הוא יותר רגיל לשפה האינטרסנטית. כן? מה אני מרוויח מזה, מה שנקרא? עבודת המידות. יש מי שיש לו יותר יראת שמיים, הוא רוצה לקיים את מצוות השם יתברך. כן? אז אפשר לדבר איתו, בואו נראה איזה מצוות יכול לקיים. אגב, אף על גב, שני היבטים האלה עולים בקנה אחד. כי על ידי קיום מצוות, אתה נתקן גם במידות. ודי קיום מידות, בסופו של דבר גם תתרגל למצוות. אבל יש מקום לחלק אותם, כן? כן? זה מזה, כי יש אדם שמתחבר יותר להיבט של מה יצא לי מזה, במובן של המידות. ויש אדם שאתה מחפש איזה מצווה יש בזה. דבר איתי בשפה של מצוות. כן? במיוחד דוסים, אוהבים את השפה של המצוות. אל תספר לי פה עכשיו על ערך מוסף שמזה יצא לי כך וכך. איזה מצווה יש בזה? הם רוצים לדעת את המצווה. אז מדברים איתם בשפה כזו. כן. מצווה, בשפת המצווה, כן. זה דבר אותו מאוד חשוב, מצווה, כן? אבל לא צריך לזלזל בעובדה שזה יכול לעזור לי לעבודת המידות שלי. כן. עוד דוגמה. בסדר? נראה דוגמה נוספת. בשבוע שעבר נכנסתי בטעות לנתיב הימני ביותר. שמנו ניתן היה לפנות רק ימינה. כיוון שלא רציתי לנסוע בכיוון הזה, הייתי צריכה לעבור לנתיב של שמאלי. לא הבנתי. משהו דומה לזה היה? יש מצב. יש מצב. זה מה שראינו המסעית. היא המסעית? יש מצב. בהחלט. בשבוע שעבר נכנסתי בטעות לנתיב, אני חולה. כיוון שלא רציתי לנסוע בכיוון הזה, הייתי צריכה לעבור לנתיב של שמאלי. טוב, זה כמו לחצות את ים סוף. כן? כל המכוניות עמדו ברמזור. דווקא פה עמדו. כך שסימנתי לנגד ברכב שעמד לידי, שתאפשר לי לנסוע לפניה, כאשר הרמזור התחלף לירוק. כמובן שהיא באוטו, מה היא מרגישה תכף ומיד? השגת גבול, נכון? מי הזיז לי את הגבינה שלי? כן? תכף ומיד יש פה תחושה חריפה מאוד של השגת גבול, כן? בנפש האינפנטילית, הילדותית, כן? זה תכף ומיד נתפס כהשגת גבול. כן? אבל הנה הצבי מבט מזלזל שאמר, מה פתאום שתן לך? ריכוז עצמי גבוה. מי את בכלל? במבט, היא לא אמרה את זה במבט. והתקרבה עוד יותר למכונית שעמדה לפניה, כדי שחלילה חלילה לא תשתכלי בתוך ה-20 סנטימטר הזה. כן, כך שלי לא נותרה כל אפשרות להתקדם. הנה דוגמה קלאסית לאימות חריף ביותר, שסיבתו זה באמת רגשות מאוד מצומצמים ונמוכים, שספוגים גם במידות שהם לא הכי, כן, יש פה בעיות, זה רגש בעייתי מאוד, זה... כן? טוב, זה המצב, זה חומר הגלם. אנחנו בכוונה מציבים פה את חומר הגלם, בהחלט חומר גלם מאתגר מבחינתה של הגברת מימין. אחד מילדיי אמר, זה התכוונת? אתה קראת את זה לבד, זה פשוט קורה לבד. לא, אנחנו לא קראת. לא הגענו לפה, אבל עדיין. מעולם לא הגענו לכאן, חייב לומר. לא, לדעתי אתה פשוט חלמת שהיינו בשיעור, לא, בלילה. לפעמים אנחנו חולמים, יוצא לכם שלפעמים מתבלבלים, לא יודעים אם זה היה בחלום במציאות? מה? לא, זה היה לפני, כן. שהמסעית עמדה, זה, כן, זה מקרה היה באמת שונה. כן, כן, כן. וואי, בואי נה, זכריה. אני מתחיל לחשוד שיש לך...
לא, באמת...
נצנצי נבואה. פשוט...
100%.
100%
בעיניים את זה.
וואי.
רב, הכל מתואר בערוץ מהיר, אפשר
לגדור. כן. אני חייב לומר לך ש... 100% שלי מול 100% שלך, כן, במי יצטרף ל-100% שלא למדנו את זה? אתה תהיה בבעיה? זה טוב. תשמע, זה פשוט מפתיע, אני אבדוק את זה אחרי זה בינינו.
אני אגיד לך עכשיו מה הילד אמר עליו ומה...
מה, אתה רציני?
ומה יחביר על הילד.
מה, אתה רציני?
כן, למדנו את זה בטוח.
אולי למדת את זה בגלגול הקודם, אתה זוכר? וואו. לא, זה מתחיל להיות מעניין. אתה זוכר מה הילד אמר וכל זה? ולא קראת כמובן.
למה לא חזרת לה, כאילו, כמה למדתי ממנה, ועובד על הסבלנות שלי, ולא יודע את המילים בדיוק.
כן, 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 וואלה. וואלה, זה מוזר. אתה בטוח שלא קראת את זה?
אולי הייתה אילת.
תשמע, זה מוזר, טוב, טוב, טוב. אנחנו חייבים להודות שאנחנו לא מבינים הכל. יש פה משהו. בסדר. טוב. תבואי לו למשרד אחרי, זאת חושב. צריך לברר מה קורה כאן. וואו. טוב, אז בואו נראה מה קרה. אתה פטור, זכרי. אחד מילדיי אמר, אוי, איזה פרצוף יש לך. כלומר, זה בדיוק על אותו מישור, שמתם לב? מה שאנחנו קוראים בלשוננו, לרדת לרמה. כן, לרדת לרמה. זה בדיוק על אותו מישור. זוכרים את הבז ואת היונה, כן? סיפור, זוכרים את הסיפור, מה? על הבז והיונה. סיפור דברים את זה. סיפרתי לכם. הבז, זה בז, מה?
בקיבוץ.
כן, סיפור לכם. כן, אז המישור, המישור התחתון והמישור האנכי, המאוזן והאנכי. כן, הילד עונה במישור המאוזן. כלומר, ברמת מושגים של, כן, רגש נמוך, של יריבות. איזה פרצוף? מה את מתכוונת לעשות? השבתי לו, אני מתכוונת להודות לה. האירוע הזה חשף חולשה נפשית אצלי. חוסר עין טובה, כן? חוסר בדיקה, כל הפוסל במו פוסל, אולי אני עשיתי את זה למישהו אחר אתמול, ועל פי רוב שאנחנו כועסים על אנשים שעושים לנו, אם נתבונן נראה שאת אותה פעולה עשינו בעצמנו.
אבל עדיין זה לא אומר
ש... רגע, 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 אני לא שופט שלה. הנחת היסוד של שכל מה שקורה לי במציאות זה בא לקדם אותי. אם באמת התפתחו עניינים באופן כזה, שגם תהיה לי הזדמנות, גם לומר איזה מילה לצד השני, יכול להיות שזה יקרה, אבל זה לא מעניין אותי, אני אגואיסט. אני אגואיסט, במרכאות. מה זה מקדם אותי? איזה מצווה אני מקיים? מה הפירוש להודות לה? להודות לה כי האירוע הזה לא חשף את השלמות שלי, הוא חשף את החסרון שלי. התגובה, ההרגשה המיידית שהייתה לי בשעת האירוע, היא חשפה את החסרון שלי. כמו שאמרנו אתמול, בדיוק מאותה סיבה שהקושי לטפס בעלייה, הוא לא מלמד דבר על החסרון של העלייה, הוא מלמד על החסרון הפיזי שלי. אני לקוי בכושרי הגופני. תודה רבה לעלייה שהיא חשפה את זה. אותו דבר גם פה. זה שהגברת מתנהגת בצורה כזו לא מוסרית, כן? גם זה צריך להיזהר ולהיזהר. זה לא שלא מוסרית. זה שהגברת מתנהגת בצורה כזו, זה לא אומר, זה לא אומר שאין בהתנהגות הזו כדי להציף בקרבי דברים שלילים. כי הרי אם אני הייתי מתוקן במידותיי, לא היית אמור להתפעל מזה. לא הייתי אמור. ההתנהגות של הגברת זה לא התנהגות שמזכה אותי, נותנת לי את הזכות לתת לה סתירה על פניה. לא, ממש לא. וגם זה היה נותן לי את הזכות. כמו מי שחילל שבת בעדים והתראה, כן? הוא נידון מיטה. גם שאדם חייב מיטה, לא עושים את זה מתוך כעס. לא מתוך כעס. ברור לו מיטה יפה. גם אם הייתה לי זכות לסתור לה על פניה, כמו שהרב קוק סתר על פניו של אותו אחד שביזה הרב גדול, איזה פרנס ציבור שביזה איזה רב חשוב, וברגע שהוא ביזה אותו, אף אחד לא מחה, והרב קוק פשוט התקרב אליו, נתן לו סתירת לחם. הוא מאוד, הוא פשוט נחרד מהתעוזה הזו של הרב. והוא הלך משם, וחשבו שיבוא להתנקם ברב. מסתבר שאותו אדם ירד, הלך, עבר לארצות הברית, מבושה מאותו אירוע. והרב פגש אותו באחד המסעות שלו לתרומות, כן, תרומות למען כל מיני מפעלים תורניים בארץ ישראל, הוא פגש אותו באחד ממסעות ההתרמה שלו. הוא לא הכיר אותו, אבל אותו אדם שהשתנה מראיתו, זה חלפו כבר איזה 15-20 שנה, הוא כבר השתנה המראה שלו, מהלבוש אחרת, נראה אחרת, הוא בא אל הרב ואמר לו, אתה יודע מי אני? הרב אמר לו, לא, אני אותו אדם שסתרת לי, הליכי, אז. בזכותך ניצלתי, כל משפחתי נספתה בשואה, ואני ניצלתי, עברתי לארצות הברית.
זה
היה מאירופה. כן, זה מאירופה. ואני רוצה לתת לך בתור מתנה את שעון הזהב הזה. נתן לו שעון זהב מיוחד. הרב קוק, במלאכים כבני אדם. ואת שעון הזהב הזה הוא נתן בתור משכון לאדם שלא היה לו כסף לקנות משהו. אז הוא נתן לזה יותר משכון. ישר נתן לזה. לעשות בזה, לעסוק בענייני הלוואה וצדקה. כן. מכל מקום, להודות. אני מתכוונת להודות לה. להודות לה? מבחינת הילד זה קושייה לא פתירה לחלוטין. אין כלים לילד להבין את זה. אין לו כלים. מנקודת המבט הרגשית שלו. להודות הוא שאל בתמיהה? כן, אמרתי. אני מודה לה מכל הלב על כך שנתנה לי את ההזדמנות שלא להחזיר לה באותה מטבע שהתנהגה. קודם כל, על עצם האיפוק. מה זאת אומרת נתנה לי את ההזדמנות? אם מבחינתי היוותה אתגר. הייתי יכול להשיב ולא להשיב. הייתי יכול להשיב ולא להשיב. כן? סיפרה לי אשתי שהייתה באיזשהו, נמצאת באיזו השתלמות. כן? השתלמות ביד ושם. אז המרצה שם דיברה על גבורת הנפש. דיברה על כל מיני מצבים מורכבים בשואה, גם מצד חסידי אומות העולם, וגם מצד משפחות יהודיות שעמדו בפני דילמות קשות ביותר. אחת הדילמות שהציגה שם המרצה, זה על אמא יהודיה שהציעו לה לקחת את הילד הקטן שלה, להחביא אותו במנזר. והאמא התלבטה שעה, שעתיים ושלוש, וזה היה מאוד נדיר, אז מעטים זכו לזה. כן? והאמא התלבטה שעתיים ושלוש, והיא הביאה תשובה בסופו של דבר. לא, הילד ילך איתי. אם אני הולכת למיטה, הוא ימות איתי. והיא סיפרה את זה. ואז אחת המורות שמה פשוט, לא מבינה את זה, איך היא עשתה את זה? סיפרה לי אשתי שהיא ישבה שמה, כן, שמי שמבין את המורכבות של הדברים האלו, ודאי שלא יעיז לבוא ולא להגיד, מה היא עשתה? היא לא צודקת, היא טועה. את היית שם? את מבינה את הדברים האלה בכלל? מה את מתפרץ? אשתי אומרת לי, וואלה, היה לי על קצה הלשון, להגיב, ולהגיד לה, איך את מדברת? מה את בכלל מבינה? את היית אבל שתקתי. וזה כל כך שימח אותה שהיא שתקה. עצם העובדה, גם אם בתוך תוכה היה לה רצון להגיע, אבל עצם העובדה ששמת מחסום לפיך, כן? תולה ארץ על בלימה, זה הבולם פיו בשעת מריבה. למרות שבתוכך אתה רוצה להתפרץ, אבל עצם היכולת לבלום, כן? חול, שם גבול הים, עצם היכולת לשים את הגבול ולא לדבר. אוי, מה זה? יומיים היא שמחה? היא סיפרה לי איזה 5-6 פעמים, עוד פעם ועוד פעם, שהתאפקה ולא הגיבה, איזה כיף, איך הרגשתי, זה היה כך נפלא. אז קודם כל על עצם האיפוק שלא אמרתי את הדבר, לאחר מכן יש עוד תשואות חיוביות כמובן, של עבודה מידת סבלנות, יש עוד פירות ופירי פירות, אבל קודם כל עצם העובדה שלא הגבתי, היא נתנה לי את ההזדמנות. בעצם האתגר שהיא העמיד אותי בפניו, נתנה לי את אפשרות הבחירה בין להגיב ולא להגיב, וקיימתי דום והתחולל לו. פלאי פלאים, הייתי בדום, לא אמרתי. יכולתי לעמוד בפני כוח הרע שבתוכי, כן? ולהגיד לו, לא, אני בעל הבית. השארתי אותו בפתהום דנוק ברבא. את הרע הזה שרצה לזחול במעלה הגרון, דרך מצרי הגרון, ולצאת החוצה בעוצמה כבירה, השתקתי אותו. את המכסה של האסלה, סגרתי עליו. וואי, 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 איזה יופי. זה דבר גדול של עצמו רק לפניכם, כן? אתם רואים? קודם כל, זה עצם העניין הזה. ההזדמנות שלא להחזיר באותה מטבע שהתנהגה, פלא פלאים. אתם יודעים כשאנו מצליחים להתגבר על עצמנו בצורה כזו? כל המלאכים שמחים ושרים בשמיים. ראו בריאה שיש לי בעולמי. הקדוש ברוך הוא בעצמו משתבח באדם כזה, כן? בפרט אם אותו אדם ידוע ככעסן וקל לשון במצבים כאלו. אם פתאום מתנהג בצורה כזו, איזה רעש של שמיים. איזה שפע עצום מקבל משורש נשמתו, כן? המלאכים, כן, מביאים את הדבר לפני ריבונו של עולם, מתפארים באותה בריאה, כן? ממש לפני כיסא הכבוד, מה הפלא שאחרי זה אדם כזה מרגיש תעצומות מוסריות בתוך נפשו פנימה? קוראים לזה שמחה של מצווה, גבורה מוסרית פנימית, שמעניקה ליכולת אחרי זה להתגבר על דבר נוסף, בבחינת מצווה גוררת. מצווה גם, כן? אני רק רוצה רגע שנייה, רגע. אם תהיו שקטים, תוכלו. כל המלאכים יכולים. אם תהיו שקטים, תוכלו לשמוע אותם. מה זה אם תהיו שקטים? מה זה אם תהיו שקטים? מה זה אם תהיו שקטים? בדיוק. אם תהיו שקטים זה לא תהיו שקטים. אם תהיו שקטים זה לא תתלהמו ותתרעמו. אבל אם אתה אומר לי, תחזיר לה, אתה לא תשמע את המלאכים. אם אתה מוכן לסתום את הפה ולתת, כן, לבלום, כן? להיכנס למצב של שבע אל תעשה, אתה יכול לשמוע את שירת המלאכים. שירת המלאכים, אגב, ששרים בתוך נשמתך, זה לא בעולמות חיצוניים. אתה שומע אותם בתוך נשמתך, שירת המלאכים, תוכל לשמוע אותם. אם תהיו שקטים, כולם צחקו, נו. אתם רואים איזה מתנה הגברת הזו העניקה לכולנו? הנה, אפילו צחקנו. ימה שליח מעת השם לבחון את המידות שלנו. יש פה זיהוי מדויק של ההשגחה. איך הקדוש ברוך הוא יורד עם כל מלאכיו, כן? אל המציאות הזו, מאפשר לה להתעבוד וכל זה, כדי לבחון את האדם הזה, לעלות אותו מעלה מעלה. ממה שליח מעת השם לבחון את המידות שלנו, וגם לזכות אותנו בצחוק ומצב רוח טוב, גם צחקנו. אני רוצה להגיד פה דבר אחרון, כמו שעבר זמננו בדקה, אבל אני שניים, אבל אני חייב להגיד דבר אחרון. כל מי שמתלונן שהוא לא רואה את ההשגחה, הסיבה היא מאוד פשוטה. כי הוא לא רואה את המצבים האלה כהזדמנות לצמיחה. ברגע שאתה רואה את הדברים האלה כהזדמנות לצמיחה, ממילא אתה מקשר את ריבונו שלהם מתוך האירוע. בכל מקום שאירועים האלה נתפסים בעיניך כדבר מקרי, כן? כדבר מקרי, אתה מרחיק את הקדוש ברוך הוא. המקריות מרחיקה את הקדוש ברוך הוא. ההזדמנות לצמיחה הופכת את האירוע לאירוע מושגח שהרצון האלוקי מתגלה דרכו. ורמת הבירור של ההשגחה היא תלויה ברמת המשמעות שאנחנו מעניקים לאירוע, המשמעות המוסרית אמונית. ככל שאנחנו מעניקים לאירוע פחות משמעות מוסרית, הקדוש ברוך הוא פחות נמצא. אנחנו במו ידינו מסלקים אותו. כי הקדוש ברוך הוא לא חונה ולא שורה באתר פגים. וכל אירוע שהוא חומר גלם בלתי פתיר מבחינה מוסרית, שאין בו חפץ לגילוי רצון השם, לפי דעתנו, כאילו השם לא מתגלה שמה. ואז המציאות המקרית הזו מרחיקה מאיתנו את ההרגשה של קרבת אלוקים. הוא אפשר לנו באדיבות רבה להיכנס למסלול שלו. סליחה. כן? כך אמרתי וסימנתי לנהג שעמד מאחורי הגברת הזו. הוא אפשר לנו באדיבות רבה להיכנס למסלול שלו. יש פה איזו השפעה אנרגטית שלא ניכנס אליה כרגע. כן? גם בגלל שאותו אדם אולי יותר מוסרי, אבל גם בגלל המדרגה המוסרית שאותה גברת זכתה, כרגע עם הקרינה סביבתה, היא ממיסה את הלבבות. וכל פעם שאני אזכרת בגברת, אני עדיין מודה לה בליבי. כן? מכיוון שמאז כנראה, מאז אותו אירוע, היא בעצם חובה עליות בלתי פוסקות. היא לקחה את המומנטום הזה וגלגלה אותו הלאה, גלגלה רווחי מה שנקרא. אנחנו צריכים לעצור. אני קצת לקחתי את ה... ראיתי שיש שאלות, אבל היה לי חשוב להסביר את הנקודה הזו, גם לגמור את הפסקה. אם אצטער, אנחנו נדבר, תזכור את השאלה אולי, בסדר? נחילה, נחילה, נחילה.